הגענו לדף קופחת עמוד ב' 13 שורות מלמטה, אומרת גמרא ואפשר לסוחתו עצמו, עניין זה שאפשר לסוחתו, תנאי זה מחלוקת תנאי ותניה, טיפת חלב שנפלה לחתיכה של בשר, כיוון שנתנה הטיפה טעם בחתיכה, החתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן שבגדרה, מפני שהן מינה דבר רבי יהודה. זה על בסיס דעת רבי יהודה שאכן מי ממינו לא בתה. וחכמים אומרים עד שתן טעם ברוטב, בכיפה ובחתיכות. כלומר אם פה איסור כלל, עד שתן טעם בכל שאר הגדרה, ברוטב, בכיפה ובחתיכות. אמר רבי נראים דבר רבי יהודה במקרה שלא ניער ושלא כיסה, לא ניער את הגדרה ולא כיסה אותה, ונראים דבר חכמים במקרה שניער את הגדרה וכיסה. שאומרת גם מהי לא ניער ולא כיסה? אם למה לא ניער ולא כיסה כלל, אז למה יאסרו שאר החתיכות שבגדרה הרי מבלה בלה לא מפלט לא פלט? החתיכה שעליה נפלה הטיפה, בלעת החלב, לא פלטה אותו לשאר החתיכות. אלא הכוונה, רבי לא ניער בתחילה, לפני שקיבלה החתיכה טעם מהחלב, אלא בסוף, אחרי שקיבלה החתיכה טעם מהחלב, אז ניער. ומה שאומר רבי לא כיסה, הכוונה לא כיסה בתחילה, לפני שקיבלה החתיכה טעם מהחלב, אלא בסוף. עמי, עכשיו למה יש שום איסור בגדרה הזו, הבלה והפלט? החתיכה שבלה תחילה מהחלב גם פלטה אותו, כלומר לא ניכר בטעם החלב. אז לכאורה צריכה גם היא לחזור להיות מותרת, אלא מה אתה צריך להגיד? שסורבים אפשר לסוחתו אסור, אלא כסבר רבי אפשר לסוחתו אסור, זו דעה אחת. מכלל דרבי יהודה סבר כי נהיר מתחילה ועד סוף וכיסה מתחילה ועד סוף אסור. כלומר מה שאמר רבי שנהירים דבר רבי יהודה במקרה שלא נהיה ושלא כיסה, הכוונה היא שלא נהיה וכיסה את הגדרה מיד מפלט הטיפה, אז יוצא מכלל דרבי יהודה עצמו סבר כי נהיר מתחילה ועד סוף וכיסה או כיסה מתחילה ועד סוף, גם באופן זה כל התפשש בגדרה אסור, עומד מהמי. הלא בלה כלל, הרי מכיוון שניער מיד הגדרה, טעם החלב התפשט מלכתחילה בכל הגדרה. לכאורה לא בלה החתיכה הראשונה כלל מהטעם החלב יותר משאר החתיכות, אלא אומרת הגמרא, לפי רבי יהודה, אימא לא ניער יפה יפה ולא כיסה יפה יפה. הוא חושש שלא ניער יפה יפה את הגדרה, למרות שניער בפועל, אולי לא עשה את זה טוב, וגם לא כיסה יפה יפה, בעצם יוצא שקיבלה החתיכה טעם מהטיפה, ונעשתה כנבלה. לכן אומר, עשה רבי יהודה את כל החתיכות שבגדרה, אפילו ניער או כיסה את הגדרה מיד מפלט הטיפה. עכשיו, אחרי שלמדנו שיש תנאים שאומרים אפשר לסוחתו אסור, רבי יהודה ורבי, מה לגבי אפשר לסוחתו מותר? אמרנו שאפשר לסוחתו אסור זה מחלוקת תנאים. אמר מר, ונראים דברי חכמים בשניער וכיסה. מהי ניער, מהי כיסה? אם אני ער בסוף, אחרי שקיבלה חתיכה טעם מהחלב ולא ניער בתחילה, וכן כיסה בסוף ולא כיסה בתחילה, אמרת נראים דברי רבי יהודה בהא, הרי בזה אמרת שנראים דברי רבי יהודה בהא. אלא מדובר ודאי, כמעט רבי שניער מתחילה ועד סוף, וכיסה מתחילה ועד סוף. על מקרה הזה אמר רבי שנראים בעוד דברי חכמים שתראו את כל הגדרה. מכלל דרבנן סבא, משמע שחכמים עצמם סוברים, שניער בסוף ולא ניער בתחילה, או כיסה בסוף ולא כיסה בתחילה, מותר כל מה שבגדרה, אפילו חתיכה שעליה נפלה טיפה, איך זה יכול להיות? כאן הם סוברים, אפשר לסוח אותו מותר, שמכיוון שהטיפה הגיעה לחתיכה ויצאה לשאר הגדרה, החתיכה עצמה נשארה מותר, על המקסה, אפשר לסוח אותו מותר, לכן הותרה גם אותה חתיכה אחרי שניער את הגדרה ואת המחלב נסחת מהחתיכה. יוצא לפי זה, אכן החלקו תנאים הברייתא, שאפשר לסוחתו, רבי יהודה אומר, אפשר לסוחתו אסור, וככה גם סובר רבי, וחכמים אפשר לסוחתו מותר. עכשיו, הגמרא מקשה על זה, אמר לרבך, מדיפתא לרבינא, ממה אי אפשר לסוחתו בלי? מי אמר שנחלקו, אפשר לסוחתו, אולי נחלקו במחלוקת הרגילה, לגבי מי ממינו? אם אפשר לסוחתו דברי הכל אסור, אולי נאמר שדברי הכל, כולם מסכימים שאפשר לסוחתו אסור. והכה, מה שאמרו שנחלקו חכמים רבי יהודה, אין כוונתם להתיר גם את אותה חתיכה, אלא כוונתם שאותה חתיכה שנאסרה ונעשתה נבלה, לא אוסרת את שאר הגדרה, אלא אם כן יש בה כדי נתן טעם, כלומר הם אומרים, מי ממינו כן בטל, ובמי ממינו כמי פלגר, רבי יהודה לטעם מישהו אמר מי ממינו לא בטל, זה אנחנו מכירים את דעתו, ורבנן שחולקינו רבי יהודה לטעם מי, הוא שאמרים מי ממינו בטל, לכן בעצם כל המחלוקת היא לגבי מי ממינו, עומד מהי מי, איזו ההצעה הזו לפרש כך את המחלוקת, היא אמרת בשלומת רבנן מי ממינו דעך, כרבי יהודה סביר לי, ובדין אפשר לסוח אותו פליגי, אם תסביר שאפשר לסוח אותו נחלקו כמו שרצינו להגיד מראש, היינו דקמה רבי, לכן רבי אומר, נראים דברי רבי יהודה בהא, ודברי חכמים בהא, זה הגיוני, נראים דברי רבי יהודה כשלא נהיה ולא כיסה, ונראים דברי חכמים כשנהיה הוא כיסה, אבי אמרת אפשר לסוח אותו, דברי הכל אסור, ואחר מי מינו כמיפלגי, היי נראים דברי רבי יהודה, ואין נראים מבעילה, היה צריך להגיד נראים דברי רבי יהודה, ואין נראים, לא היה צריך להגיד נראים דברי רבי יהודה בהא, דברי חכמים בהא, היה צריך להגיד האם נראים דברי רבי יהודה בזה, ולא נראים, כלומר, הרבי צריך לומר שנראים דברי רבי יהודה במקרה שלא נהיה מתחילה, ואין נראים דבריו, כי שוב, כל הדברים נוסבים על מי במינו בטל דברי רבי יהודה, היה צריך להגיד מתי נראים דברי רבי יהודה, מתי לא נראים דברי רבי יהודה, במקום זה אמרו מתי נראים דברי חכמים, מכם שלא נחלקו בדברי רבי יהודה, הוא לא חילק בתוך דברי רבי יהודה, אז משמע שנחלקו, ואפשר לסוחתו, מת מוות ותו לא מידי, אין יותר מה להוכיח, זה ברור שנחלקו התנאים ואפשר לסוחתו אסור או מותר, ולא נחלקו פה בברייתא הזאת בעניין של מי מבינו בטל או לא. משנה נוספת בסוף קופתת עמוד א', המשנה הזו עוסקת בשניים מעברי הבהמה שצריכים הכנה מיוחד להכשיר אותם לאכילה. יש לכל אחד מהם משהו מיוחד, הכחל, העתין, הדד של הבהמה, זה אחד, והשני הוא הלב. לגבי הכחל, יש חלב שכנוס בתוך החללים הזהירים שבכחל, מכיוון שהכחל עצמו הוא בשר, אז צריך לרוקן את החלב מתוך החללים לפני שמכינים אותו לאכילה. אלא צריך לומר שבדין תורה נוהג איסור בישור בשר וחלב אכילתו רק בחלב שנאכלה מבהמה חיה. חלב שנמצא בתוך דדי הבהמה לאחר שנשחטה, חלב שחוטה, אין נוהג בו איסור בשר וחלב מהתורה, אנחנו נראה את זה יותר בדף קי"ג. מה שנאמר, לא תבשל גדי בחלב אמו, חלב שבהמה ראויה להיות אם, כלומר בהמה חיה אבל לא בהמה שחוטה. עכשיו לגבי הלב, העניין מיוחד שבלב, קשור איסור דם כמובן, חוץ מהדם הבלוע בבשר הלב, שבזה הלב כמו כל בשר אחר, כמו כל איבר אחר, יש בלב גם דם שכנוס בחלליו. לכן צריך הכנה מיוחדת שלא נוהג בשאר חתיכות של הבשר. אומרת המשנה, הכחל קוראו מוציא את חלבו לפני שמכין אותו לאכילה, ואם לא קראו ולכין אותו לאכילה כמו שהוא, אינו עובר אליו בבישולו באכילתו, אז רק לא תבשל גדי בחלב אמו. כי אמרנו, המבשל כחל בלי שיוצא ממנו את החלב, לא חייב לנקות על הבישול. אם אוכל את הכחל המבושל, לא לוקח על כך. למה? כי חלב שבמה שחוטה לא נחשב כחלב, עניין איסור בישול בשר וחלב, עניין אכילה גם כן. עכשיו יש פה איסור דרבנן, לא, הגמרא תדון בזה. הלב קורו ומוציא את דמו, כלומר בנוסף למריחה צריך לקרוע ולהוציא את האדם הכנוס בחלליו, אם לא קרוע אלא אכל כמו שהוא, אין עובר עליו להתחייב כרת באכילתו משום איסור דם, אבל כן עובר פה על איסור. אנחנו נראה בהמשך, כלומר פשוט מי שאוכל במזיד כזית דם בדם הנפש אז חייב כרת, ואדם שנמצא בחלל הלב אחרי השחיטה נחשב כדם הנפש, כי בשעת השחיטה הבהמה שואפת דם מהצוואר ודם הזה מתכנס בלב, אז לכאורה היה צריך להיות פה חיוב כרת אחרי אדם שכנוס בלב, אלא מבוארת הגמרא בקריטות, ואנחנו נראה את זה בהמשך גם כאן, שמדובר בלב של עוף, בגלל קטוטו אין שיעור כזית בדם הכנוס בו, אם היה זה לב של בהמה, הוא בישל אותו עם דמו, ואכל אותו מבלי לקרוא אותו, לכאורה היה חייב עליו כרת. בכל אופן, הלב קורא ומוציא את דמו, לא קורא ועובר עליו, להתחייב כרת באכילתו משום איסור דם. אומרת הגמרא, אמר רבי זירא בר רב, אינו עובר עליו ומותר. מה שאמרנו, עניין הכחל, שאם לא קראו אינו עובר עליו, הכוונה אינו עובר עליו, מותר אפילו לכתחילה לאכול אותו. אין פה איסור דרבנן. ואנו אתנן, במשנה כתוב אינו עובר עליו, אינו עובר עליו, משמע, הוא דלא עבר, מיבה הוא דלא עבר, הוא לא עבר עבירה מהתורה. אבל איסור איכה, אבל איסור דרבנן לכאורה יש בזה. אומרת גם מדין הוא דאיסור נמי ליכא, באמת, אין אפילו איסור דרבנן לאכול את הכחל שלא ניקה. ואיידי דבעל למתני סיפה, לב קורא ומוציא דמו, לא קראו אינו עובר עליו. אגב, זה שאתן רצה לשנות את הסיפה לגבי הלב, התמי ורוד הוא לא עבר שם, באמת, הוא לא עובר מדאורייתא ויש איסורה, או לא עובר על קרתא ויש איסור, תן לנה מרישא, לכן ברישא אני משתמשו באותו מטבע לשון, אינו עובר עליו, אבל באמת מותר הכחל באכילה אפילו מדרבנן. למסיילה, לכאורה יש פה סיוע להסבר הזה, לדברי רב, הכחל קורא ומוציא את חלבו, לא קורא אינו עובר עליו, הלב קורא ומוציא את דמו, לא קורא, קורא לאחר בישולו מותר. מה שהברייתא אמרה רק לגבי הלב, שטען קריאה לאחר בישולו, אז לב עוד באי קריאה, אם לא קרא אותו קודם, אבל כחל לא באי קריאה במקרה הזה. אומרת מה זה לא ראיה מוכחת, דילמה, לב עוד הושג לבקריאה, לב דווקא מספיק לו בקריאה אחרי בישולו, כיוון שהוא חלק ולא בולע, אבל כחל שהוא רך, כבר נבלע בו החלה בשעת הצליעה, לכן לא הושג לבקריאה, לכן לא מספיק לו לקרוא, לכן אין פה באמת ראיה והוכחה לדבר רב, שמותר בכחל באכילה. וכדי אמרי, יש לישנה שנייה פה, אמר בזה אמר רב, אין עובר אליו ואסור, יש אומרים שהכוונה אין עובר אליו לגבי הכחל ואסור לאכול מדי רבנן. ופה מביאים להם המסייל, אין עובר אליו, ככה פשט המשנה. אין עובר אליו נאמר במשנה, מי ועוד לא עבר, הוא לא עבר עבירה מהתורה, אבל האיסור העיקה, זה מסתדר עם העמדה שיש פה איסור דרבנן. אומרת כמה אפשר להגיד, הגמרא דוחה את זה, בדין הוא דאיסור נמלק, אפשר להגיד שגם איסור אין. ועד ידבר למית הסיפה, אגב זה שרצה לשנות הסיפה, הלב קורא ומוציא את דמו, לא קורא, אין עובר עליו, דעת, מי ועוד לא עבר, האיסור העיקה, שם לגבי לב, הוא לא עבר איסור כרת, אבל יש איסור. אז לכן הם השתמשו באותו מטבע לשון, טעם נמירי שאינו עובר עליו. אבל זה לא אומר שבוודאות יש פה איסור ברישא. תשמא, הגמרא מנסה, הגמרא מקשה על הגרסה הזו של דברי רב. תשמא, כחל קורא ומוציא את חלבו, לא קרא אינו עובר עליו. הלב קורא ומוציא את דמו, לא קרא לאחר בשלו ומותר. משמא, לב הוא דבעי קריאה, אם לא קרא אותו קודם. כחל לא באי קריאה, אלא מותר כמו שהוא. משמא, אין איסור דרבנן. אומרת מה דילמה, לב הוא סגל בקריאה, מספיק לו בקריאה, אבל כחל לא סגל בקריאה, כי כמו שאמרנו, החלב נבלע בתוך הבשר הכחל. אבל הגמרא מביאה ברייתא כלישנא קמא דרב, תניא כלישנא קמא דרב, חל שבישלו בחלבו, כלומר צלה אותו בחלבו, מותר. קיבה של טלה או של עגל שבישלה בחלבה, צלה אותה עם החלב הכנוס בתוכה אסור. מה יפרש בין זה לזה? מה טעם ההבדל? זה כנוס במאב, וזה אין כנוס במאב, זה הקיבה, החלב כנוס במאב, נחל שכבר יצא מידי הבהמה, ואילו הכחל, אין החלב כנוס במאב, אין מובלע בבשר הכחל מתחילת בריאתו, ולכן לא בא עדיין לכלל חלב, ולכן מותר, כלומר, החלב שבקיבה התכנס לתוכה לאחר שכבר יצא מהדדים, ונחשב כחלב, יניסו בשר וחלב, אחרי שכבר חלבו את החלב, הוא כבר נחשב חלב, ואחרי זה נכנס לקיבה, אבל החלב שבכחל לא יצא מדדי הבהמה בחייו, לכן בעצם לא נחשב חלב מהתורה, לא נאסף מהכחל לאחר שחיטת הבהמה לעשר מדרבנן, אלא עדיין מובלע בבשר כחל, לכן עדיין לא בא לכלל חלב, ולכן לא נאסר אפילו מדרבנן. כך יוצא לפי הלישנקה מדרב, והגמרא רצתה להביא פה תניא ברייתא כמו לישנקה מדרב. הגענו לקראת סוף קופתת עמוד ב', נראה את המשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.